השבוע בפרשת ואירו אנחנו מתחילים ללמוד על הסרט המקריב שהקודש ברוך הוא הביא על ארץ מצרים. אין סוגיות הלכתיות בפרשת השבוע, ובכל שנה ושנה אנחנו עוסקים בסוגיה של חנניה משואל ועזריה, שלמדו קל וחוים מצוודיהם ומסרו את נפשם על קידוש הפרשם. כך אמרו חזל בצוכם לין ג' ומדוויז, מה ראו חנניה משואל ועזריה שמוסו ונפשם על קדוש את השם, למדו קל וחוי ממצוודיהם. ומה צוודיהם? שלא נצטבו על קדוש השם, אף אותי כן כתוב בהם, ובואו בתנורכו ובמשאר יצחו. אין מוצאי משאר יש מצוינים אצל תנורים, בשעה שהם חמים ומסו את נפשם כדי לקבל שם שמיים, אנו הלחץ כמו וכמו. מספר פעמים כבר עסקנו בסוגיה זו, תמיד בפן אחר של הסוגיה, והיום נשתדל בקיצור לעבור על כל תירוצי הראשונים ששאלו, כשם ששאלו התוס ושם במקום, הלא הלכות פשוטות הן, הלכוי סקידש השם, למה נזקקו גדוי לאוילם חנניה משול ודאליה ללמוד קל וחוי ממצוודיהם? הלא שלוש כללים יש, שבהם יהרג ועל יעבור. על ג' רבי סמור שבתוירה, שאחד מהם אבוי דזורה, בשעת הגזרת צריך מסירות נפש על כל אחד ואחד מעבירת התוירה, וכאשר קופים על אדם להעבירו על הדס בפרהסיה, גם כן צריך למסור את נפשו להריגה אפילו שלא בשעת הגזרת. ואם קיים לחוירה בחנניה משול וזייף, כליסוע ישנאי בי, כל שלושת התעמים התקיימו בהם, היה זה צלם, שנדרשו להשתחוות לה, היה זה בשעת הגזירה, והיה זה בפרהסיה, פשיטה שדין יהרג ועל יעבור, למה היו צריכים ללמוד קל וחוים ממצוודיהם. אנחנו לא נעסוק איך אפשר ללמוד קל וחוים ממצוודיהם, זו סוגיה בפני עצמה. האם אפשר ללמוד קל וחוים ממצוודיהם שאינם בבחירה, ולא בני דעת, ולא בעלי ציווי. והכרח שבדרך מן הדרוכים, בדרך פנימי, למדו קל וחוים ממצוודיהם שכל הבריאה, כל חלקי הבריאה, משתוקקת בפנימיותה לקדי שמו יגודל קל וחומר האדם היהודי שהוא נזר הבריאה. אבל אנחנו לא נעסוק באופן שלמדו קל וחוים ממצוודיהם, אלא על איזה שאלה היו נדרשים ללמוד קל וחוים ממצוודיהם. ובכן, תוספות שאלו שאלה זו, ואנחנו נשתדל היום בקיצור לעסוק בחמשת התירוצים שאנחנו מוצאים בדברי הראשונים. קודם כל התירוץ הראשון שבדברי התוספות. כותבים התוספות שלא היה זה עבודה זרה כלל, והצלם של נבוכדנצר היה אנדרטה שעשוי לכבוד המלך, ואשתכבוי כלל לא היה לשם קבלת אלוהות אלא לכבוד המלך בלבד. ואם כן, לא היה כאן חטא של עבוד הזורה, ויאף על פי כן מוסו נפשו על קדוש את השם, ודוב הזה למדו קל וחוים ממצוודיהם, דווקא משום שצוודיהם אינם מצווים ואינם בערי חיוב, ויפו תיקן מסרו את נפשם, כך למדו הם. במשך שנים חשבתי שהתויסס הולכים לשיטוסו, משום שנחלקו הרמב״ם והתויסס כידוע, כאשר הדין יבוא ועל יהורי, שער מצווה שבתוירה שאין דינם יהרג ועל יעבור. האם יעבור ועל יהורי זה חיוב, או שם יש רשות ביד אדם למסור את נפשו והריגה גם כאשר איננו מחויב לעשות כן? שעת הרמב״ם ברס פרק ה' מיסוד התורה, כשם שיהורג ועל יעבור זה חיוב, כך יעבור ועל יהורג זה גם כן חיוב. אין לו רשות לאדם למסור את נפשו והריגה כאשר הוא לא מחויב לעשות כן. הרי זה כמעבד עצמו לדעת, כך דעת הרמב״ם. התוספות והראש חולקים עליו בעבודה זרה דף חוף זין, והם נוקטים יעבור ועל יהורג זה רשות, אבל אם אדם רוצה לקדש שם שמיים גם כשאיננו מחויב לעשות כן, הרשות בידו. כך נפסק בירדי הסמנקוק נון זין, כדעת התוספות והראש שמותר לו לאדם למסור את נפשו להריגה כאשר קופים אותו להעביר על הדז גם בכל שאר Toiro. Chashavti shatoitis l'shitosom. Im ein kan avay de zura, ein chiyuv yeherek val yava, vi apol piken, lamdu chananya, mishol vazariya, שמותר לו לאדם למסור את נפשו לרגיע גם כשאיננו מחויב לעשות כן. שוב נמלכתי בדעתי שלאו הו בהו טריא, שיש כאן שתי סוגיות חלוקות שאינם תלויים בהכרח זה בזה. משום מה המחלוקת בין תוספות והרמב״ם? האם על שאר הלאווים שבתורה מותר לו לאדם למסור את נפשו לרגיע כאשר כופים אותו להעביר על הדעת שער הלאווים שבתורה? אבל בנידון דידן, אם אכן היה זה צלם שעשוי בכבוד המלך ולא עבודה זורה, אין כאן עבודה זורה, אין כאן קבולת אלוהים אחרים, אז מה חטא בכלל יש כאן? הלא גם לשיטת הסטטיסטיס, כשאין כלל חטא עשו לו לאדם למסור את נפשו להריגת, כל המחלוקת הוא שער עבירה שבתורה, ואני מדגיש בלשוני שער עבירה שבתורה, רק להבין על ביטול מצוות עושה מועדה כולי על מי שאין דין של יהרג ועל יעבר. ואם כן, אם מדובר היה בצלם, באנדאוטה ביעלמה, באקט של קבלת עול של מלך ולא של עבודה זורה, מה חטא יש כאן? ובהכרח שיש כאן חידוש נוסף שלא תלוי במה שנחלקו התוספות והרמב״ם. ואכן ביור ההלכה הזו אנחנו מוצאים בשניים מדברי רבותינו הראשונים. כשאתה מקבץ את כסובת למד גימל מבארים, שחנניה משול ועזריה חששו, שמה בין ההמון הרב שהיו נוכחים, יהיו כאלה שלא ידעו שמדובר באנדרטה בעלמה, והם יחשבו שאכן מדובר בעבודה זורה. אם בארוזים נופלו שלהבת, מה יענו אזובי הקיר? המון העם יחשוב שגדוי לדור חנניה משול ועזריה קיבלו אלוהים אחרים והם עובדים עבודה זורה. הרי זכיר על השם בודו ונוירו, וגם חששו שמה ילמדו ממעשיהם ואחרים יעבדו עבוד הזור. זה היה החידוש של חנניה משאול ועזריה. עצם המעשה אין בו חטא של עבוד הזור, אין בו כלליו, אין בו אחד מן האיסורים שבתורה, ויפה תיקן חילול שם שמיים שאין לשייך, כאשר יחשבו פשוטי העם שגדוי לדור קיבלו אליהם החיילים והם עובדים עבוד הזורה. לכן הכריעו חנניה משאול ועזריה שגם במקרה כזה מותר להם למסור את נפשם להריג כדי לקדש שם שמיים. סגנון אחר במקצת אנחנו מוצאים בחידוש של רבן דוד מתלמידי הרמב"ן בפסוקים מ"ג ג', שם כתוב: לא משום מרס עין והחשש שאנשים יטעו במעשם, אלא משום שעצם הגדלת כבודו של נבוכדנצר מלך רושת, שהחריב את בית המקדש והכריז מלחמה על השם וגזר גזרת להעביר את העם על דורתו, הגדלת כבודו יש בו השפלה של כבוד שמיים. וחנניה משאול ועזריה חידשו שבמקרה כזה של חילול השם, גם בדרך שאיננו על ידי עבירת אחד עליו הם שבתורה, מותר להם להיהרג ולא לעבור. ודוב הזה למדו קל וחוי ומצוודיהם שמסרו את נפשם להגדיל כבודו יסבוך שמוי את ניסו בגדולם ולהשפיל את כבודו של פארוי מלך רשע בוטו בדם. כך למדו חנניה משאול ועזריה מן הצוודיהם שמותר להם למסור את נפשם להריג. ולפי שני הדרכים של הראשונים יש כאן הלכה מחודשת שלא תלויה בשיטת התוספות לגבי שער הוורס שבתורה. אפשר היה לטעון על שער הוורס שבתורה מותר למסור את נפשם להריגה, אבל לא על צלם זה שאין בו לאו מוגדר ונשויים. ומצד שני אפשר לטעון, וכך נראה לי נטיית הלב, שאפילו לשיטת הרמב״ם שאסור לו לאדם למסור את נפשו להריג על שער הוורס שבתורה, אלו על גמלה וערס חמירס. אבל במקרה דידם ששפטו תדוי לדור שיש חילול השם נוירו בשעת הגזירה, מותר להם למסור את נפשו מהריג אף שאין כאן לאו מלאבן שבתורה כלל. ואם כן, חידוש זה עומד בפני עצמו אפשר שהרמב״ם יודע לו, אפשר שאפילו התוספות לא יודע לו, אבל זה מהלך מחודש, גדר מחודש של ונקדשתי שמתיר מסירת נפש להריגת. ידענו שחוץ מגמל הבאלת חמירי שמתאר והדומה להם, יש עוד אופנים של ונקדשתי בתוך ונעזור של קידוש השם. אופנים שכתובים ביומד הפרו והרמב״ם מביא אותם בפרק הם יסוד הפרק. אדם צריך לקדש את השמיים לא רק במותו, גם בחייו. שיהי דיבורי בנחס ומבריאס. שיהי מסוי ומתונוי באמונו. אבל על אלה אין דין של יהרג וליאבו. מה שחיצור חבניין זו לזהי? שעל גדר כלולי של קידוש השם, שאיננו על ידי עבירה מסוימת בתוירה, אבל במקרים מסוימים מותר למסור את נפשו להריגה, בשני הדרכים שהסברנו משיתם מקבט לסכסיד אסלאמת גימל ומרבנו דוד סוכן נון גימל. חשוב להדגיש דבר שעסקנו בו בעבר, אפילו לשיתם סטייסלס הראש כפי שנפסק בירדי עקוב נון זין שמותר לו לדם למסור את נפשו להריגה גם על כל שעה לבן שבתוירה, אין הדברים אמורים אלא כשכל סנוי סוי להעבירו על הדת. אבל חולה שיש בו סכונה למשל, שצריך לפקח את נפשוי, שצריך לאכול ביום הכיפורים, או צריך לאכול מחלות אסורות, חייב לעשות כן, ולכל העלמה אסור לו להיות פרומו ולסכן את נפשו. כי אין כאן קידוש השם כלל וכלל. ונקדשתי, קידוש השם יש כאשר כופים אדם כדי להעבירו על הדת, והוא מוסר את נפשו. אבל בכל שיש בסכונה אין זה נוגע כלל לקדש השם, אם דינו שהוא חייב לפקח את נפשו זה חובה גמורה ואסור לו להחמיר על עצמו. זה הלכה פשוטה שכתוב במוגנבום שם חופכת, כך כתוב שוב עשר את בעת חילה ג' סמנטוף מם ד'. בדרך כלל לפני יום הכיפורים כבר הזכרתי כמה פעמים את הרדבז המופלא הזה. מישהו שואל את הרדבז על מה ששאויו אצל הריבון בעלי התויסס, זה סיפור מדהים ולא כל כך ידוע. הריבו מגדול לבעלי התויסס נסלק לבית הולמוי בעיצומה של יום ביום הכיפורים. הוא היה חולה שיש בסכונה, הרופאים אמרו שהוא צריך לאכול, הוא סירב לאכול ונפטר בו ביום, נסלק לבית הולמוי. ונשאל על הדבז האם הוא נהג כראוי. עצם השאלה מדהימה, היום ישאלו אותנו האם הרדבז נהג כראוי. בין הריבו לרדבז היו כמספר השנים שיש בין הרדבז לנו. הרדבז אומר שהמעשה הזה הוא מעשה עביר, אין לו שום היתר. כאשר אדם צריך לפקח נפשו יצור לו להחמיר, הוא צריך לפקח נפשו לכולי עלמא, זה לא קשור כלל לדברי התוספות שמותר להיהרג גם על שער עביר. כי בכל אף אחד לא כופה עליו להעבירו על הדת. והרדבז בדרך מחודשת מיישב את המעשה של הריבו. הוא אומר, תורך לא אמר, שגם הרופאים לא היו בטוחים שהאכילה תעזור לו. הם אמרו על צד הספק, אולי אם יאכל יוטב לו. והוא הגיש שבלב הכי זה לא יעזור. וכשהם שמרו חזר לכולה, לב יודע יעמור את נפשוי, מחדש הרדבז כדי ליישב את הרמו, את הריבו, שגם לחומר, כאשר הרופאים מסופקים והחולה מרגיש שזה לא יעזור, אומרים גם במקרה כזה לב יודע מורס נפשוי ומותר לו להימנע מאכילה במקום הספק. זה החידוש של הרדבז ליישב את הרבו. אבל הרדבז קובע ברורות שחולה שיש מסכונה אסור לו להחמיר. כך הוכחתי בזמנות אחרת מדברי הראשונים, משום שגם הרמב"ן וגם הר"ן בשבת ממטס בסוגיה של אלישו בעל כנופיים, שניהם נוקטים כשיטת התוספות והראש שמותר לו לאדם למסור את נפשו להריגה גם על שער עבירה שבתוירה. אף שהרמב"ן כותב בתוירה, אף שהרמב"ן כותב בתוירת האדם, והר"ן כותב ביומד הפי גמל שחורש יש בסכונה אסור לו להחמיר, ולכל יסתרו את דבריהם, מותר לו או אסור לו, בהכרח כדברי הרדבז שצריך לחלק, כשקויפם אוי סוי מותר לו להחמיר, אבל לא בכל שיש בסכון. ובכל זאת יש הרבה סיפורים על צדיקים שהחמירו אך שיש גם סיפורים הפוכים. יש מכתב של רב שירה מבלז לים חודי עם אחד מן האדמורים לבית ויז'נץ. אני לא כל כך בקי בששרת ויז'נץ, אני לא יודע איזה אדמורות היה, אבל הבלזרוב היה מחותי עם אחד מהויז'נץ הרבס, מצמח צדק. מצמח צדק היה חולה, והרופאים ציבו עליו לכל ביום הכיפורים, ומשפחתו הרגישה שהוא מאוד שבור, וחששו שמה לא יציית לדברי הרופאים, וביקשו את הבלזרוב שיכתוב לו דברי גידוד וחיזוק. ויש תחת ידינו מכתב של רב שירה מבלז שמעיד שרב שולם מבלז, האדמור הראשון בשושלת בלז, פעם היה חודש יש בתכונה ביום הכיפורים, הוא נלץ לאכול בליל יום כיפור, בליל כל נדרי, הוא אכל בהתלהבות שלא ראו אצלו אלא באכילת כזי נשרשים בחג המסת, משום שזה מצווה גדולה מכל המצוות, פיקוח נפש ונשמעת המועד לנפש הישראל. יש סיפור שכתוב בסמק. הסמק ואחד מרבותינו הראשונים הבעלי התוספות, הוא מספר סיפור מבהיל ומדהים, שתלמידו של רבי יהודה החסיד פעם הלכו בדרך שהייתה בה סכנה רבה, והם השתמשו בשמות הקדושים כדי שלא ינזקו, שמות שהיה בהם כדי להגן עליהם מכל סכנה ומכל נזק. הגיעו ליעדם לרבי יהודה החסיד וסיפרו לו מה עשו, והוא כעס עליהם ואמר להם שהם עברו בעבירה חמורה, כי אסור להשתמש בשמש הקדושים בצרכים גשמיים. הוא ציווה עליהם לעשות את אותו דרך ולא להשתמש בשמש, ונהרגו כולם. כך מספר הסמק. סיפור מבהיל ומדהים. סיפור שגם קשה להבין אותה לפי יסודות ההלכה. קודם כל לא ידעתי למה אסור להשתמש בשמש כדי לפקח את הנפש. בכל פיקוח נפש דורך את כל הדרך שבתארת. לא ידענו מה החטא להשתמש בשמש לצרכים גשמיים. אבל גם אם נאמר שזה לאו, גם אם נאמר שזה חיל מיסס, מיסס בייסן, גם מיסס בייסן נדחה משום פיקוח נפש. אז איך זה שפיקוח נפש לא דוחה את האיסור להשתמש בשמש? אין לו אמר, לפי דברי הרמב״ם הידועים בפרש המשנה, שרק רפואה טבעית מתירה לעבור לחלל התשבת, ולא רפואה סגולית, משום שנראה בעליל מתוך דברי הרמב״ם שאין כוונתו לחלק בעצם בין רפואה טבעית לסגולית, אלא בין רפואה בדוקה שאיננה בדוקה. הוא מתייחס לרפואה סגולית שאיננה ודאית, כמו רוב הרפואות הסגוליות בימינו, שרובם הבל ומיעוטם לא בדוקים. אבל דבר שהוא בדוק, גם אם הוא עובד בדרך סגולי, דורך את השבת. וכשתלמידיו של יהודה החסיד השתמשו בשמס, ברור שזה היה בדוק. זה לא היה סתם דברים. ואם כן, מדוע אסור לפקח את הנפש על ידי שימוש בשמס? אבל מכיוון שאיננו בקיאים בהלך השמס, ואנחנו גם לא יודעים איפה לחפש הערכות האלה, מדובר בסודות ורזים שמעבר להשגתנו, גם אם נניח שיש בכך איסור שלא נדחה מפני פיקוח נפש, אבל מה העניין להכניס את עצמו שוב לסכנה? שוב את המשקל, ושוב את המשקל מותר לו לאדם לסכן את נפשו, ובסופו של דבר נהגו פיליפ לויס. אבל כך מסופה בסמק שהיה מן הראשונים מרבצינו בעלי הפייסלס. במיתו של דבר מדובר בתלמיד רבי יהודה החסיד. כל דבריו, כל מצב של יהודה החסיד, אפופים במסתורים של קודש שאנחנו לא מבינים. כל ספר החסידים, כל סבור של יהודה החסיד, הדברים נוראים וגדול יצאו לדורותיהם, חרדו לנגוע בהם. אבל אין הדברים מיוסדים על אדני ההלוכה שנוכל כל כך להבין אותם ולדון בהם ולהראות בהם פונים לכאן ולכאן. גם בימי הראשון הם היו דמויות שונות. רבי יהודה החסיד היה אדמור כזה. גם בימי חז"ל היו אדמורים. אני חושב שרבי חנינא בן דויסא היה אדמור. כשהיה נחש שהפיל את חיבתו על עיר, לא קראו לו רבי עקיבא, לא קראו לו רבי יהושע בן חנניה, קראו לו רבי חנינא בן דויסא. איש מייסא קוראים לו חז"ל, בעל מייסא. הוא עשה מופסים בכל מקום. כמדומני שבכל השעת אין מורה הלוכה של רב חנינה בן דויסטר, רק דברי חסידס וסיפורי נפלאות בלבד. כזה מין בעל שם טוב של ימי התנועם היה רב חנינה בן דויסטר. וכך היה, כך היה רבי יהודה חוסיד. אז קשה לפלפל במעשיו, במעשיהם ובדבריהם של רבי יהודה חוסיד ותלמידו. אבל מה שיותר מחודש, שבשער היה וויזה של רבינו יוינה. רבינו יוינה אולי היה אדמור, אבל גם היה גודל הדור. אנחנו מכירים את רבינו יוינה על ברוכס, אנחנו מכירים את אליעזר רבינו יוינה על בובה בסרה. ובשער היה וויזה של רבינו יוינה כתוב שחוסד מופלג וצדיק מותר לו למסור את נפשו אפילו בכל שיש בשקול, כדי שלא לעבור על איסורי התורה. וזה כבר באמת פלא גדול, פלא גדול שלא כדיבר המוגנבון והרדבז וכל הפויסקים בדרכם. כך כתוב בשער יבואי דשתר בן יוינה, והוא מתבסס על דיבר הגמור באלב עם דף חוף אלף, אותו סיפור ידוע שכבר עסקנו בו בעבר. ובקיבה כשהיה בבית הוסירם והיה יהושע גרסי משם שוי, ובכל יוים ויוים היה מביא לו מים. יום אחד מצאו שוימר ביתו הסורים ואמר לו, שמה לחתור את ביתו הסורים אתה צריך, ושפח לו חצי קוט. וכשרב יהושע גרסי נכנס לפני רבי קיבה, רבי קיבה מסתכל על חצי הקוט, ועקיבא אומר לבשוע גרסי, בשוע בני, היא אתו יודע שזוקן אני וחיי תלויים בחייך, ואתה מביא לי חצי קוס של מים, מה אני אעשה עם חצי קוס? סך לי כל עושה המהירה. אז הוא סיפר לו מה קרה, לא בי האשמה, השוימר בחוץ שפה חצי קוס. ורבקיבא נותר את חצי קוס המים לנטיל את ידיים, שואל אותו משמשו הנאמן יהושע גרסי, ומה לישטויס אינה מספיקים? אמרת זה אתה שזה לא מספיק בשביל שתייה, לנטיל את יהודיים מספיקים? אמר לו רבי עקיבא, מוטב עמוס ניסס עצמי ולא עבור על דברי חברי. הרי שרבי עקיבא מסר את נפשו בשביל נטיל את יהודיים, אומר רבינו יוינה, מכאן ראיה שצדיקי הדור גדולה מותר להם למסור את נפשם כדי שלא לעבור אפילו על איזה רמון פריקוי. חשוב לדעת ידיעה כזו של רבינו יוינה, אבל ודאי שזה לא להלוכה. אין לנו אלא את דברי הפויסקים לדרסיין שקראו ברורות, שאין שום מקום להחמיר לא לגדול ולא לקטן. מי הוא זה שאומר שהוא הגיע למדרגה שמותר לו להחמיר? אנחנו מחויבים לנהוג כדברי הפויסקים לדרסיין, וכל יש בסכון צריך לקיים בשלמות את המצווה של שמירת הגוף והנפש ולא להחמיר בשום פנים ואופן. אבל הכל פונם לבויסאי, זה קיצורי הדבורים מעניין לעניין בפירוס הראשון של הפייסס, שהצלם של מלך הנצר היה אנדרטה ואף על פי כן קיצור חנני משאול ועזריה, שמותר להם למסור את נפשם להריגה. והזכרתי פעם קושיה מופלאה של רב שילי דיסקין, קונטס אחלם בתשובת מרל דיסקין סמנקוף מנדלת, שואל רב שילי דיסקין קושיה פלאית, יש בה הברקה גאונית כראוי כמתאים לרכשירי דיסקין. אמרתי שביפוי די של דור אני לא כל כך מבין את הקושיה הזו, שואל רכשירי דיסקין כך, ראשית איזה טריסט את הראש שמותר לו לאדם למסור את נפשו להריגי כשקופים אותו לעבור על אחת במצוות התורה. מותר לו לעבור, מותר לו גם להיהרג? שואל רכשירי דיסקין קושיה מפולפלת, איך מותר לו להיהרג? הוא עובר בנפניה ולא יסת מכשול, משום שאותו גוי שהורג אותו, אחד משבע מצוות בני נויח ולא יצרצח, חסו לו להרוג. אז הלא בידך לאכול, איך מותר לך למצוא את נפשך להריגה? אתה מכשיר אותו באחד מן הלאבים שלו, אז זה לא שם זה בסוסון, אתה מכשיר אותו ולא יצרצח, אז אתה עובר על יפני ולא יצאת אל מכשול. כך שלא תבשיר את דיסקין כלכלוי. אז אפשר היה לפלפל הרבה בדודי השאלה. למשל, אחת השאלות הנכבדות, האם יש בכלל לפני יברשת מחשוב בשבע או תאית? אולי רק בדוגמה הקלאסית שחזר אומרים, שלא יוישת כויס יין לנוזיו איזה מנחה אלה בני נויח. כאן הוא לא אקטיבי, הוא לא נותן שום דבר, הוא מסרב לעבור על איזור. אז הלכתם על טייס. הבאתי מקורות מדברי הראשונים לכאן ולכאן. האם יש לפני ובשב על טייס? אבל אני לא רוצה לעשות בפרוטים, בפרט כשאנחנו לא עוסקים היום במצווה של לפני יבוא. אני רק אומר קרולי של דובור. אין האדם חייב למחול או לוותר על זכות מזכויותיו כדי שלא להכשיר את חברו. זה דבר ברור בעיניי. גדול למזו שער בשער שוב את מוצר מאש ואחד מגדולי ספרד. איך מותר לו לאדם להשביע את חברו בבייסים? שבי את הדחות, שבי את מוידה במקצת, כאשר הוא יודע שפלוני משקר. הוא גם מכיר בו שהוא איננו ירי שמיים. אם הוא מסוגל לגזול ולשקר, הוא מסוגל גם להישבע לשקר. אז איך מותר לי להשביע אותו? אני עובר בלפני ולא יסיף את מכשור. הלו, כדי שלא לעבור עליו, חייב אדם לבזבז כל הונו. אז איך מותר על 10 שקלים להשביע את חברו? כשאתה משאר שפלוני יישבע לשקר, אתה עובר לפני עבר לסיף ממכשור. הוא בהכרח. על אף שלפני עבר זה רק כשאני עושה מייסה של הכשלה. אבל כאשר משמעות העניין איננו הכשלה של זולתי, אלא שמירה על שלי ומימוש זכויותיי, ופלוני רוצה להיקשר, הכולל תלויה בצברו ולא בצברי. אדם לא מחויב אפילו לבטר על הממון שלו, אפילו לא על 10 שקלים. ופלוני רוצה להישמע בשקר, אין זה נחשב כאילו אני מכשיר את עצמו. אני שומר על זכויותיי, והוא זה, איוד אחסן הנפשי, הוא זה שנחשב, זה לא מתפרש כלפני ולעשת ממשו. וקל וחוימה בן בנוי של קל וחוימה. כאשר אדם רוצה לדבוק בקודש ברוך הוא ולקיים את כל מצוותיו ולקדש שם שמיים, ומולו עומד רשע ארור ואכזר שרוצה לכפות עליו ללא כל הנאה עצמית להעבירו על הדת, אם זה משעשב על הלב כלל לומר שהיהודי צריך לוותר על זכויותיו הרוחניות, על הזכות להיות מנקד שישם כדי שלא להכשיר את המנובל הזה ולא יסיר אותך כאשר הוא רוצה להרוג אותו, אין זה חשוב כלל לפני ולא יסיר את מכשור, כפי שהצבענו כך נראה להניע סי. אולי כל הקושיה נמרה יותר לפלפולה מאשר כסיימה, אף על פי שרפשירת איסקן מראה פנים שם בדרכי הפלפול וכמה וכמה סודים כדרכוי דקוי. עד כאן עיסוקנו בתירוץ הראשון של התייסס, ועכשיו אנחנו עוברים בקיצור לתירוץ השני. אני רואה שהקיצור הזה לא היה כל כך בקיצור. התייסס מתרצים בדרכם השנייה. תמניה משול וזריה יכלו לברוח. והסתפקו. מצד אחד זה יעבור לזור הממש. אבל אולי הדין של יהרג וליעבר זה רק כשיש שתי אופציות בלבד. או לעבור או להיהרג. כאשר יש דרך ביניים, אדם יכול לברוח, הוא לא עובר, והוא גם מציל את נפשו, אולי הוא מחויב לעשות כן. או שמא זכותו לעמוד במקום, להיהרג כדי לקדש שם שמיים. הכריעו חנניה משול ועזריה שלא לברוח, כדי לקדש שם שמיים. לעמוד במבחן של יהרג או יעבור, ולמסור את נפשם להריגה לקדש שם שמיים, הפרטיש יכלו לברוח. ונחלקו אחרונם, האם כך נפסקה ההלכה או לא. הפרי חודש אומר שהתירוץ הזה איננו עיקר להלוכה. כאשר אדם יכול לברוח, הוא מחויב לעשות כן. כי הוא לא עובר ולא נהלג. הוא מחויב לפקח את נפשו ולברוח. השבוס ינקב, חלק בעצם קופו, מובא בפסחי תשוב, קופ מומזן ירדיה, אומר שגם תירוץ זה הלכה פסוקה היא. מותר לו לאדם להירג אף על פי שהוא יכול לברוח. פשוט בעיניי שאם הוא מחליט שהוא רוצה לברוח, אנחנו מצווים לעזור לו אף על פי שהוא לא מחויב. יש לו ברירה להירג, אבל הרשות נתונה בידו בלבד, לא בידינו. אם הוא מחליט להירג, אסור לנו להפריע לו. מי אנחנו שנמנע ממנו את הזכות להיות מנקד שישם? והוא מחליט לברוח, יש כל הדינים של פיקוח נפש, ואנחנו נסייע לו לברוח, ואפילו נחלל את השבת כדי להצילו. וכאן יש קצת חידוש, אבל כך למדתי מדברי הלבוש, אור החיים שינבו. ואני חושב שזה גם מסתבר. אם הוא רוצה לברוח, יש בהצלתו את כל הדינים של פיקוח נפש, גם לחלל לתשבת להצילו, אף על פי שאיננו מחייב לברוח, ואם זה רצונו, מותר לו גם למצוא את נפשו להריג לפי המהלך הזה של התשבת. בכלל, לא. אני חושב שגם כאן יש הלכה מחודשת שלא תלוי בדברי התוספות והרמב"ם. כי כאן, כאשר הוא נהרג, הוא נהרג על עבודת זרה. על דבר שדינו יהרג ויעבור. ולכן גם התירוץ הזה לא תלוי במה שנחלקו התוספות והרמב"ם. אולי כן, אבל פי שזה לא מבואר ברמב״ם. מה שכן כתוב ברמב״ם, כאשר הדין יעבור ואל יארג, אסור לו להיארג. אבל כאן אין הדין יעבור ואל יארג. כאן השאלה, יברח ואל יארג או לא? הרמב״ם לא נדרש בשאלה הזו. אין לנו אסמכת מדבריו להכריע מה דעתו של הרמב״ם בשאלה הזו. במחס אושר על שבת סמנחס דמתי בשאלה מעניינת. מעניין לעניין, לא לגמרי בו יצאו עניין. אבל בין השאר, הפסקתי עם התירוץ הזה שכאשר אדם נהרג על קידוש השם, אין דין של פיקוח נפש למנוע זאת. משום שאף על פי שהוא לא מחויב, אבל הוא רשאי. וכאשר הוא יהרג, אין זה מוות של בטלה, של חינם. זה מוות של קידוש השם, ולכן אין כאן דין שאנחנו מצווים להציל אותו כאשר הוא רשאי למסור את נפשו להריגה. גם לשיטת התוספות כשכופים אותו על שער עבירת, וגם לתירוץ הזה של התוספות כאשר הוא יכול לברוח ומחליט שלא לברוח. גדול למזו הוכחתי שם שאין מצווה של פיקוח נפש להציל אדם ממיתת בית דין. מה כוונותי לא אמר? שם בספר הרחתי בדברים, היום אומר את זה בקיצור נמרץ. האם יש מצווה למנוע מאדם לעבור על איסור שיש בו מיתת בית דין, לא מצד החיוב לעצור שמאיסור, להציל את אדם מן החטא, אלא כדי להציל אותו מן המרת, כדי לפקח את נפשו. שהרי אם יעבור, בסופו של דבר, הוא יחויב במיתת בית דין, אז אולי אנחנו מצווים להציל אותו מן המיתת. אז אני שואל הגה ביעצמכו, מה הדין אנחנו רואים אדם שהולך לדליק סיגריה בשבת, הוא רוצה לעשן, יש לו רק כפור אחד בודד. ועומד שם פלוני ואומר לו, תדע לך, אם אתה מדליק את הסיגריה, אתה חייב מיתת בית דין, אתה מחל לשם, והוא אומר, אף אותי כן, אני לא יכול, אני חייב לעשן. אמרתי פעם בדרך קיצוני, אני מדגיש שזה לא פסק הלוכה, אני לא נקרפה עליי דעתי, אבל בדרך הפלוגה אמרתי פעם שמי שמותר לו לשן בחול, מותר לו לשן גם בשבת, משום שגם בחול אסור לשן, משום שזה סכנה. אלא יש אנשים שאומרים שהם אוינס לחמון הפוטרי, אם אדם הוא אוינס אז גם בחילול שבת הוא אוינס, אם הוא לא אוינס אז איך מותר לו לשן באמצע השבוע? אבל זה רק משהו בדרך הפלוגה. אדם, אני חוזר לשאלתנו, בשם המחושב. אדם הולך לדליק גפרור בשבת ומצרים בו, אתה תהיה חייב מיסה. אז אולי אנחנו מצווים לחטוף את הגפרור, להדליק אותו ולחבות אותו, לעבור במלאכת מוות ומחבה כדי שהוא לא יעשה כן. מדוע? משום שאם הוא יעשה כן, הוא חייב מיסה סייסן. אז אנחנו מצווים לחלץ השבת כדי להצילו מן המוות, כפי שמחל על נפש הארץ להחזיר כל אדם מן המוות. אבל זה היה פסק מאוד מגוחך. אנחנו מחל על נפש הארץ כדי למנוע ממנו לחל על נפש הארץ. מה יכול להיות? חילול שבת למנוע חילול שבת? אבל ההבדל הוא ברור. אם הוא יחלל על נפש הארץ, הוא יהיה חייב מיתת בית דין. אז אף על פי שאין חילול שבת, דויך חילול שבת, אבל עצור לו שנפש דויך חילול שבת. ואף על פי כן ברור בעיניי שאין הדבר כן. שהפסק הזה איננו נכון וראוי. מדוע? משום שכאשר אדם מת בבית דין, אין דין של פיקוח נפש למנוע זאת. יש דין של הפרוש מייסור, אבל אין דין פיקוח נפש למנוע מסעסייסים. וכיועץ לדוברה, אני אומר, אדם שעובר על מיסס בייסן, האם הוא נתפס כמעבד עצמו לדעת? הוא הולג את עצמו. זה לא יכול להיות, כי המעבד עצמו לדעת זה אמור חלק להיות למבוא, וזה משנה מפורשת בסנהדרין, שכל המונצים מזוודן, ויש להם חלק להיות למבוא. ובהכרח, שמי שעובר על מיסס בייסן, אין דינו כמעבד עצמו לדעת, מדוע? כי הוא עומד בבייסן. זה מוות על פי תוארת. ודאי שזה לא מצווה, ודאי שזה חטא, אבל אין כאן דינם לא של מעבדת מרדת ולא של פיקוח נפש. אף שברבות הימים ראיתי חידוש עצום, דרכי מוישה, ירדיה, שין ממהי, אויז גימו, כותב הרמו, שכל מי שעובר על איסור מיסס פייסן, דינו כמעבדת מרדת. משום שבידיים הוא הרג את עצמו על ידי שעבר על מיסס בייסן בחינוך עצום בייסן. על כל פונם רבו ישראל, זה התירוץ השני של התויסס, חנניה, משועל ועזריה יכלו לברוח, יפה פיקין לא ברחו, ודוב הזה למדו קל וחוים ממצוותיהם. איך למדו זאת מצוותיהם? אינני יודעים בבירור, אבל מנסם, אף פי שהקודש ברוך הוא גזר ובואו בתנורך ובמשאריצך הוא, כל צוורדיה יכול היה להחליט האם הוא נכנס לסלון או למטבח, האם הוא נכנס למיטה החמה או לתנור החם. לא כולם נכנסו לתנורים, ואף פי כן היו כאלה צוורדים שבחרו והם נכנסו לתנורך ובמשאריצך ומסרו את נפשם, אף פי שיכלו לברות, יכלו לכנס בכיוונים אחרים, לחדרים אחרים. מכאן עמדו כאן אני משור את זה, שמותר על אדם וקל ישם שמיים במויסוי, אף על פי שהוא יכול לפרוס. אלה שני התירוצים של התויסס, אבל בדברי הראשונים אנחנו מוצאים תירוצים נוספים. כדי שרבני דוד יש פירוש מאוד מחודש, הוא אומר מערו חנני משור את זה שמוצו נפשו מהקדיש יש השם ולא שלחו יד בנפשם ולא הרגו את עצמם לפניכם. מה הכוון את הדברים? נחלקו הראשונים. באדם שחושש שמה לא יוכל לעמוד בנפשם. האם מותר לו, האם עליו, לשלוח יד בנפשו, כדי שלא יעמוד בנפשם הנורא של יעבור או יהרג. הוא מרגיש רגע של תעצומות נפש, עכשיו בידי לרוג את עצמי. והוא חושש. וכאשר יעלו אותו לדוכן, לבמה, והצטרבו עליו להשתחוות לצלם, אולי לא יעמוד במבחן. המקור הראשוני זה גם אור בגיטין, על ארבע מאות תינוקות שנשבו לקלון, וקפצו לתוך הים והטביעו את עצמם, ויצא בת כל מיני שמיים שהן מזומנות לחיי עולם הבא. רק עם ישראל התנסה בניסיונות טרגיים, אבסורדיים ונוראים כאלה. האם להרוג את עצמם או לעמוד בניסיונות? אומות אחרות לא עמדו בניסיונות כאלה, אבל אנחנו ידענו בדורות רבים ניסיונות כאלה. בשם הגדול של אחידו, על רב יהודה בן הראש, הוא מספר סיפור לא ידוע, אבל נוירה נוירוי, אחד מבני הראש היה רב יהודה, והוא היה חתן של אחיו האטור, רב ינקב בעל הטורים. ובשעה סגזירה הוא ואשתו וחמותו שלחו יד בנפשם כדי שלא לעמוד בנישואין. אשת הטור הרגה את עצמה, וביתה ורב יהודה בן הראש שהיה חתן של הטור, שלושת אלה שלחו יד בנפשם, כך מסופר בשם הגדולים של אחידו. הבי שיוצף כבר מביא את הדבר הנורא הזה בבדק הבייס קוף נון זיין ביורדיה, מספר הבי שיוצף שבעיר אחד בשעת הגזר היה ויכוח בין שני גדולים של העיר, האם להרוג את התינוקות שאולי לא יוכלו לעמוד בנישואין, אולי יוציאו אותם לשמד. רב אחד אמר שצריך להרוג את כולם, ורב שני התנגד בתוקף ואמר למה נשלח יד בנפש עול עלינו, ישוע את השם כערב עין, אולי הקודש ברוך הוא ברגע אחד יבצל את כל הגזירת. הוא הזהיר את הרב השני המחמיר שאם חלילה הוא ירוג את התינוקות, ימות מיסה משונה. רבי יוסף מספר שכן הרגו את התינוקות, וישועת השם הייתה כהרף עין, וגזירה בטלה, אותו רב שנתן את הפסק הזה, מת מיסה משונה שרבי יוסף מתאר בבדק הבית, קוף נון זין. הרי שבמשך הדורות אנחנו מוצאים מחלוקות, שיטות שונות. במדרש רבו כתוב, ביקורת על צדקיהו מלך יהודה, שניקו את עיניו, למה לא הטיח את ראשוי בקויסל והרג את עצמו. במדרש יש ביקורת על צדקיהו, שהיה צריך להרוג את עצמו כדי שלא להשפיל את כבוד מלך ישראל, כשניקו את עיניו והשפילו אותו. הרי שיש מצבים כמו בשאול המלך שהרג את עצמו, שמותר לו להרוג את עצמו, וזה היה הדילמה של חנניה משאול ועזריה, והם החליטו כן להכניס את עצמם לנשואים, לא שלחו יד בנפשם, לא עמדו קל וחומר במשרדיהם. לפי הפירוש הזה, איך למדו קל וחומר במשרדיהם? אני חושב שלמדו קל וחומר, אם הצבדים עמדו בנשואים, אז אנחנו לא נעמוד בנשואים, אולי זה היה קל וחומר שלהם. צבדים, ניצולים פשוטים, ניצולים שאין בהם משום, ולא דעת, ולא שום דבר, ויכלו למצוא את נמצא מהקודש של תשעים, שאנחנו לא נמצא את עצמות הנפש בסוף, כן, אולי זה היה קל וחומר בצבדים. עוד פירוש של רבסינו הראשונים, בראשונה ראיתי את המהלך הזה בסרסנס. סרסנס כותב שם בפסוק מ' ג' שחנניה משאול ועזריה למדו קל וחומר מצודיהם שהקדוש ברוך הוא בוודאי יעשה להם נס. על זה סמכו כשנכנסו לכבשן אש. ראיתי את הסרסנס היה פיל את לו אש בעיניי. כולם יודעים את המדרש רבה בשיר השירים פרק זיין שחנניה משאול ועזריה שאלו את יחזקאל הנביא אם הקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. והוא בדק ברשומות, יחזקאל הנביא בדק איפה שנביא יכול לבדוק, ואמר להם שתדעו לכם, הקדוש ברוך הוא לא יעשה לכם נס, ואם תיכנסו בכבשן אש אתם תמותו שם, ועל מנת כן נכנסו. וסרסנס אומר שלמדו קל וחומר מהצדדים שקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. אני חושב שכתוב בדעת הקיימים לבעלתיים שאותם הצדדים שנכנסו לתנורים גם יצאו מן התנורים, והיה הנס שלא נשרפו. אבל הסרסמת תמיד מכוון לדברי הראשונים. היה לו כזה גלטקייס, כזה יאשס, הוא גם לא למד ראשונים. הוא כמעט מאוד שכיח, בכל דף ודף שהסרסמת מכוון לדברי הראשונים, וגם כאן, הוא כיוון לדברי רבינו דוד, תויצרת הרש בו, המהלך הזה מופיע בכמה ראשונים, שנתפסו בזמננו ולא היו תחת ידם של רביסינו האחרונים. וכך כבר כתוב במדרש, שויך הטויב תהילים קפיטול חוף חס. כך שיש מדרשות חלוקות, ולפי מדרש אחד וכמה ראשונים, ענני משור עזריה נכנסו וידעו שהקודש ברוך הוא יעשה להם נס ולא יצרפו. לא יכול להיות לפי התירוץ הזה גם כן צריך לומר שלא היה עבוד הזו למעלה. אם זה היה עבוד הזו למעלה, אז למה הם צריכים שהקודש ברוך הוא יעשה להם נס? זה הדין, ירג ועליאבה. מה אנחנו עושה? עוד דרך כתוב ברבינו דוד, דרך פשוטה, ישרה, הגלת הווג, ויש פה, יש פה איזה יסר של דברי הראשונים. רבינו דוד אומר שחנניה משאול ועזריה יסתפקו אולי, אולי לסלוח את הרגליים, לדחוק את הקיץ. במדרש בעצם כתוב שזה היה ויכוח בין דניאל לחנניה משאול ועזריה. דניאל אמר, בלשונו של הנביא ישעיהו, פרק חובו, נביא ישעיהו בפוסק חוף אומר הנביא, לך עמי, בואי בחדורךו, וסגויר דלוסךו בעדךו, חבי כמעט רוגע עד יעבור זעם. כך אומר הנביא. דניאל אמר, בוא נמשוך את ישועת השם כערף עין, לא נערוץ, נאמר תירוצים, מסע ומתן, נדחוק את הנשואים הזה, אולי נוכל גם להינצל וגם לא לשתח עבורית לצלם. כך טען דניאל, לא מותום חנניה משאול ועזריה, אמרו לו, יש לעמוד בגאון ובעוז ולקדש שם שמיים בנפשנו ולקיים בכל נפשכו אפילו נוינטולס נפשכו. זה דרך נוספת כתובה ברבינו דוד שם במקום חביב כמעט רגע עד יעבר זעם תתחבו תברכו עד יעבר זעם ויפו פיקן למדו קל וחוימה מצרדיהם שאין זכות גדולה מהזכות של נקד של השם ומסו את נפשום להרי. עסקנו בהרחוב ובדין של קידש השם של יהרג ועלייו בסוגיה של חנניה משור וזריה שמוסו את נפשום על קדוש את השם. אבותינו במשך דוירו יצרבים נדרשו למות על קידש השם. אנחנו לא נדרשים למות על קידש השם. אף אחד לא מעמיד אותנו במבחן תשתחווה לצלם או תהרג. אנחנו מצווים לחיות על קידש השם. ונקדשתי בתוך בני ישראל יש לו שני פירושים. לא רק אפילו נויטל את נפשכו, גם אפילו נויטל את נפשכו. אנחנו מצווים לא רק למות על קידש השם, אלא גם לחיות על קידש השם. ויש דרכים רבות שבהם אפשר לחיות על קידש השם. הרמב״ם כותב בפרק אלי יסוד התורה וגם בפרש המשנה בסוף מסכת מלכה. כאשר אדם מקיים מצווה ממצווה התורה, כל מצווה שהיא, בלתי לשם לבדו, ללא כל פנייה צדדית, הרי זה קידוש השם. חידוש של הרמב״ם, כך כותב הרמב״ם פעמיים. גם זה אופן של קידוש השם, בתנאי שאין שום פנייה. קידוש השם טהור בכוונה זכה. בכלל קידוש השם דורש כוונה זכה. הזדמנות אחרת ביארתי ידי והגמור בברוכת דף חוף. ברוכת דף חוף שואל רב פופה את הבעיה. מה ישנו ראשונים? שישרחש להוליץ וענן לא ישרחש להניץ. בימר סרב יהודה. אומר רב פופה, בימר סרב יהודה, רב יהודה מן המרוע, כאשר הייתה גזירת בצורת, כי הבשולס רב יהודה חד מסענה עושה מיתון. הוא לא הספיק אפילו לחלוט את שתי נעליו, כדרך שעושים בשעה פצורה, בשעה סגזירת. בקושי הוריד נעל אחד, ועושה מיתרה, וענן סבחינן וסבחינן ולז דמקסך בנן השומיים. ואנחנו צועקים וצועקים ולא שמים לב כלל לתפילותינו מן השומיים. עומלי, אז הוא השיב לו, ראשונם דמטרה נפסאי ועל קדוש את השם, אשרחש להו ניסה, ענן דלוי מטרה נפשם על קדוש את השם, לוי אשרחש לנו. הראשונים עשו את נפשם על קדוש את השם, ולכן הם זכו להנהוג למעלה מדרך הטבע לניסה. והוא נותן דוגמה, כי הוד הרב עדה ברעה והבה כאוזל באורך. רב עדה ברעה הלך בדרכו, וככו זה אישו דלבישה קרבאותה. הוא ראה אישה שלבושה בבגד של פיצות, קרבה אותה. ניגש אליה, השפיר את עצמו עד לאפר, וקרא את הבגד מעליה. זה דוגמה של מקדש השם. מויסר נפשו הקדוש את השם. אמרו לו לרבד הרעה וכבוד הרב, מה נתפלת אליה? היא בכלל לא יהודיה. לחינם, לשב נתפלת לנוכריה, לגויה, איכותית, היא לא יהודיה. מה זה עניינך? מסופר שם שרבד הברהה ושואל אותו מה שמך? היא אומרת מוסון. אז הוא אומר מוסון מוסון, פעמיים מוסון זה דלת מאיר זוז, מוסון זה 200, פעמיים זה 400, ונתן לה דלת מאיר זוז. וכך מסיים את הסיפור, וזה פילי פלוי. מה זה שייך לראשונים במסר נפשי או קדיש את השם? לכל מה המסיר את נפש כאן? הוא השפיל את עצמו, הוא הסתכן, לא פחד מן העוזרים ושובים, וקרא בגד של פיצות בשוק. ההמשך כבר לא רלוונטי, היינו אומרים. מה זה שייך? וזה גם לא כל כך מכובד. ויפסטס, אין זה דרכם של חכמים. אל תעד השיח למישהו, אמרו חזר. וישתה יאמרו, קל וחומר בישת אחרים. ובת ישראל אמרו, קל וחומר בנוכריה. בצינה אמרו, קל וחומר בפרהסיה, אין זה דרך החומים, להחליף דברים עם נשים נוכריות ברחובה של איו. ולכן אני חושב שזה חלק, חלק מעניין של נסירת נפש. עצם העובדה שרבן אומר עד כל הקרבאות המשוקה עדיין אין בו די. אנחנו צריכים לדעת מי זה הרב עד הברהב הזה. יכול להיות שהוא כעסן, אדם עצבני, אולי הוא קרא בגדים של כל מי שרב איתו גם כן. לא רק כאשר הדברים היו נוגעים לכבוד שמיים, אולי הם היו מרגיזים אותו גם בעניינים אחרים, היה קורא, היה פוגע. הבעיה רוצה לספר מי זה הרב עד הברהב, הקנאי הגדול הזה. כאשר הוא נוכח לדעת שפגע בכבודה של אישה בחינם, אפילו שאתה נוכריה, גויה, הוא כל כך לקח הלב ונהג שלא כדרכם של חכון, דיבר איתה באמצע השוק, שר אותה לשמה, פיית אותה בדברים, פיצה אותה בכסף, מנסם דלג מייזוז היה הרבה יותר מהשווי של הבגד, הוא לא שמע אותם לבייסים כדי שיגידו כמה שווה הבגד הזה לפני הקריאה וכמה היא שווה לאחר הקריאה ולתת את ההפרש כפי שצריך לנהוג בדין הנזיקים. מוסון דלת מייזוז השווה והוא נתן לה משום שהצטער על שפגע בכבודה לשם. הרי שהיה איש של רחמים, יפו פיקן, ושהדברים היו נוגעים בכבוד שמיים, בחיזוק עצמיות היה מסוגל באמצע החודש הליל לקרוע בגדים. זה קידש השם בלי פניר, והשם לבד רואים. זה ראשון עם דמאס ומאסרו על קידש השם. אגב, בתאמס דף חוב ד' למדנו, ששאלו את רבד ברהב, במה הרחתו יומי? והוא עונה, מיום אילו הקפדתי בתוך בית. כמה אנשים אנחנו מכירים שיכולים לומר על עצמם, מיום אלוהי הקפדתי בתוך ביתי? כמה אנשים יש שיכולים לומר חודש ימים לא הקפדתי בתוך ביתי? בבית יש אישה וילדים, אינני זוכר כמה ילדים היו לו לרבד ברהב, לא זוכר, אבל מנסתם זו היה משפחה מרובת ילדים, אז הוא הביא את פסח, היו לו 10 ילדים, 15 ילדים, ויפה פיקן, מיום אלוהי הקפדתי בתוך ביתי. היה זה אדם נהדר לחלוטין מכל שמץ של חבדנות וכעס. היה פה שכן. כשהדברים היו נוגעים לחיזוק חיימת הדת, לא היו מעצורים לכל הקרבאות המעלה. על זה אומר הבאי, הראשונן דמאסו הנפשאו על קדוש את השם, ישרח יש להוני. ויש עוד דרכים שבהם אנחנו יכולים לקדש שם שמיים בחיינו. גם זה כתוב ביומה, וגם זה מביא הרמב״ם בפרק ה' ביסודת היום. אמרו חז"ל, אדם שדיבורוי בנחס עם הבריאוי, ומסוי ומסומוי ואמונו. מה הבריאות אומרים עליו? ראו זה שלא מתואר, כמה נועה מעשוף, כמה נתקון המדרחוב, עשוף שלא מתואר, עשו יורד שבן די תואר, עשו אליו הישרים די תואר, הרי זה קידיש אין שומעים. ואם אדם לומד תורה, ואין דיבורו בנחס עם הבריות, ואין מסעו ומתנו באמונה, הבריות, מה אומרות עליו? ראו זה שלום התורה, כמה רואים מעשוב, כמה מקולקלים דרכיו, אוי לו שלום התורה, אוי לו עובד שלים די תורה, אוי לו רבי שלים די תורה, הרי זה חילל שם שמיים. אנחנו צריכים לזכור את הגמורה. בימינו אני חושב שכל אדם שחובש כיפה מעל ראשו מייצג את הקודש ברוך הוא, והוא צריך לזכור בכל רגע ורגע שהבריאות מה אומרות עליו. גם בימי חז"ל אותם הבריאות שאמרו אוי לא איש שלום את תוירה, כמה מקולקלים דרכיו, מנסם לא היו המתוקנים שבבריאות. הטובים שבהם היו דנים אותו לקו זכות, מנסם גם אז היו הגרועים שבהם, ואף אופי כן אמרו חז"ל, הוא זה שחילל שם שמיים, כי הוא זה שצריך להתנהג בדרך שיצביעו עליו ויאמרו כמה נועים מעשיו, כמה מתוקון הם דרכות, אשרוב שלא מתואר, אשרי עובד שלים די תואר, אשרי רבי שלים די תואר, שיהיה מתואר ומתונוי עם הבריאות באמונה או בנחת. וזה תחום שבו אנחנו צריכים להתחזק הרבה. אחד הגדולים באמריקה פעם אמר, הלוואי שנהיה כל כך קלט יושו כפי שאנחנו קלט קושו. אדם כל כך מקפיד על מה שהוא מכניס לפיו, לא כל כך מקפיד על מה שהוא מוציא מפיו. על כל מילה שהוא מדבר, על העסקים שלו, על היחס שלו בענייני כספים. אינני מסוגל להבין למה במועצת התואר יותר מאשר בכל מקום אחר לא מקפידים לא על, על תשלום שכר כראוי, ולא על כל הפרוטים של ביום הישית מסחורי, ולא על כל שער הדין המומנת. אני חושב שזה קיטור גדול בשמיים. אנחנו צריכים להיות מתוקנים יותר מכולם, גם בעניין המומנס וגם ביוי של איבו וגם במידות מתוקנות, כפי שאנחנו מקפידים על כל דיני התפילה והקשס וכל המצווה שבנודם במוקרים, כדי שהבריאות יאמרו כמה נועם ממעשיהם, כמה מתוקנים דרכיהם. אשרי הם שלומדו תורה, אשרי אוהב שלים די תורה, אשרי פרבוי שלים די תורה, והרי זה כדי שם שם. כמה גדולה שכרם של מקדשי שם שמיים. בסנהדרין דף צ"ג אומרים חז"ל, ויועץ ראשו, כאשר נבוכדנצר העמיד צלם, ורבים השתחוו לו, ביקש איש הקודש ברוך הוא להפוך את כל העולם כולו לדם. כל כך גדולה הייתה גזירת שמיים ובסדים. כיוון שחנני משור וזר ימסרו את נפשם הקדושת השם נזכר על הודעת. זה הכוח של קידוש שם שמיים. לבטל כל גזירו כושו יסבסו ומן הסתם לא רק כדי שם שמיים במוות מבטל גזירת אלא גם כדי שם שמיים בחי כל זה נקדשתי בתוך בני ישראל יש בה כדי לבטל גזירת כושו יסבסו אני חוזר בפעם האלף כשאנחנו נמצאים בתקופה שצריך רחם משמיים כי אנחנו נמצאים בסכנות גדולות כמו נהרגו יהודים בארץ ישראל, היום בלילה היה פיגוע ונהרג יהודי משלנו, שם מתואר את המצוות, פעם משפחה, יום בלילה, באתרות פה בירושלים, נרצח יהודי. כל יום ויום נשפך דם, ולא רואים מתי זה ייגמר ואיך זה ייגמר, וצריך רחמי שמיים. אנחנו צריכים לקדש שם שמיים, כדי לעורר רחמי שמיים, שהקודש ברוך ירחם עלינו. יבטל מעלינו ומיעל כל בית ישראל גזירת כושס ואבזוי. צריך לקרוא שם שמיים בכל דבר, וקיום המצוות כדברי הרמב״ם, שאפילו מצווה אחת שמקיימים אותה בשלמות ולשם שמיים, וקידוש השם, ומידוי בהליך הויצאנו לקרוא שם שמיים והירות משנזכה. שתזכר הודעת של הקודש ברוך הוא כפי שהיה אצל חנניה משאול ועזריה, שנזכה לרחמי שמיים, ובשבועות האלה שבהם אנחנו קוראים את הפרשיות של יציאת מצרים מתקיים בנו כי ימי תשכם מארץ מצרים ארנו נפלוי ונזכה לישוע שלומם ולביע עד כל צדק ומהירו ויומנו ומנו
Okay.